שלום, אנחנו קוראים בכתבי רבש, כרך א', עמוד 121, מאמר מי שחיזק ליבו. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. כתבי רבש, כרך א', עמוד 121, מאמר מי שחיזק ליבו. בזוהר בשלח, כתוב שם, וזה לשונו. ואמר רבי יצחק, לא מצינו מי שחיזק את ליבו לפני הקדוש ברוך הוא כפרעו. אמר רבי יוסי, הרי סיחון ואוג חיזקו גם כן את ליבם. אמר לו, אינו כן. הם חיזקו את ליבם כנגד ישראל, אבל כנגד הקדוש ברוך הוא לא חיזקו את ליבם. כמו שחיזק פרעו את רוחו כנגדו, שהיה רואה גבורותיו ולא היה שב. עד כאן לשונו. ויש להבין, מהו ההבדל שהם לא חיזקו את ליבם לפני הקדוש ברוך הוא, או שחיזקו את ליבם נגד ישראל? הלא כל השנאה שיש לגויים נגד עם ישראל, הוא רק מטעם שהם עם של הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרו חז"ל, מהי הר סיני שירדה שנאה לעקום? ולגופו של עניין, היינו בקשר לשנאת ישראל, הנה פרעו היה שונא את עם ישראל ורצה לשעבד אותם, ומשה בא בשליחות הקדוש ברוך הוא, אז לא רצה לשמוע, ואמר, מי השם אשר אשמע בקולו? וסיחון ואוג, גם להם היה שנאת ישראל. ומה היה ההבדל לגבי ישראל? הסיבה, משום מה שונאים את ישראל, טוב מטעם התחזקו את ליבם, סיחון ואוג, שעם ישראל לא חשוב לכן שונאים אותם, או מטעם שהתחזקו את ליבם נגד השם, שהשם לא חשוב בעיניו, לכן יש לו שנאה לעם ישראל. אם כן, מהו ההבדל לגבי ישראל? ויש לפרש המאמר של הזוהר הנ"ל על דרך העבודה. אנו צריכים לדעת שיש שני מפריעים שעומדים נגד האדם ולא נותנים לעבור את המחסום, להגיע לאהבת השם. היות שהאדם נולד עם רצון לקבל לעצמו, ואינו מסוגל לעשות שום דבר בלי כדאיות. היינו שהאדם יכול לוותר על קבלה עצמית בכדי להשפיע משהו למישהו, אם זה נותן לו סיפוק נפשי. אז הוא יכול לוותר על קבלה עצמית. לדוגמה, האדם מסוגל לעבוד בשביל אדם חשוב. אם נגיד כשבא אדמור מלובביץ' לשדה תעופה עם מזוודה ונתן לאחד מהחסידים שלו, והוא נותן לו שכר טרחה 100 דולר. בטח שהחסיד לא רוצה לקבל שכר טרחה מן הרבי, והוא מחזיר לו. אז הרבי שואל אותו, מדוע אתה לא רוצה לקבל? אם זה פחות מדי, שילמתי לך עבור הטרחה. הלא סבל פשוט, אם הייתי נותן לו 10 דולר, בטח שהיה שבע רצון. אם כן, מדוע אתה לא רוצה לקבל? אז החסיד השיב לו, זה שיש לי זכייה לשמש את הרבי, שווה יותר מכל הון דאלמה שהרבי ייתן לי. רואים אנו שבעבור אדם חשוב, האדם מסוגל לעבוד בלי שום תמורה. ומשום זה, כשבא האדם לעסוק בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, בטח שהאדם יכול לוותר על אהבה עצמית לטובת הבורא. מה עושה אז המפריע לעבודת השם, שהאדם לא יוכל ללכת בדרך השם? הוא עושה אז פעולה אחת, היינו שלא נותן לאדם לצייר את גדלות וחשיבות השם. נמצא שכל החוזק שיש לסיטרא אחרא הוא נגד השם. והוא אומר לו, אני יודע שאתה בעל כוח גדול, היינו שאתה יכול להתגבר על התאוות שלך, לא כמו אנשים חלושי אופי, רכי הלב, אלא אתה אמיץ שבגיבורים. אלא כל מה שאתה לא הולך בדרך האמת הוא, משום שלא כל כך חשוב את המטרה, שאתה צריך לבטל את עצמך בשביל זה. ועם כוח זה הוא המפריע לו להגיע למטרה. וזהו שאומר הזוהר בשם רבי יצחק, לא מצאנו מי שחיזק ליבו לפני הקדוש ברוך הוא כפרעו. היינו שלא החשיב את השם, ואמר, מי השם אשר אשמע בקולו? שזהו המפריע הראשון. והמפריע השני הוא, כי בזמן שהוא רואה שהאדם התגבר על טענותיו, והולך למעלה מהדעת, ולא מסתכל מה שהוא אומר לו, אז בא בטענה נגד ישראל. זאת אומרת, זה שרוצה ללכת בדרך השם, הוא נקרא ישראל, שהוא בחינת ישר לכל. היינו שכל המעשים שהוא עושה, הוא רוצה שזה יעלה ישר לכל, ולא רוצה שיהיה כוונה אחרת. לכן, מה עושה המפריע השני? הוא משפיל את בחינת ישראל שבו, ואומר לו, הישראל שבקרבך הוא חלש מאוד, הן בכישרון והן בכוח התגברויות. הלא אתה חלש אופי. הדרך הזה שאתה רוצה ללכת בו, שהוא שכל המעשים יהיה רק לשם שמיים, זה יכולים לדרוש מבחינת ישראל, שיש בו כל התכונות המתאימות לזה. היינו שהיה לו חינוך טוב, הוא בעל כישרון, והוא אמיץ לב, שיכול להילחם עם הרע שבקרבו. הוא יכול ללכת בדרך הזה, ולא אתה. נמצא במה הוא מפריע לו, הוא כבר לא מדבר עמו בקשר לחשיבות המטרה, כמו טענת פרעו, שהוא היה חולק על חשיבות המטרה. אלא שאומר לו, המטרה היא חשובה מאוד, אלא אתה לא חשוב שתוכל ללכת בדרך גבוה כזה. ועל כן, לך בתלם של כל הכלל, ואין אתה צריך להיות יוצא מהכלל, ורק דרך זה שייך לך. וכאין זה מצאנו בזוהר אצל המרגלים, וזה לשונו. וישובו מתור הארץ, וישובו, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו? עד היום לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה, והבית ריקם. ולעולם ההוא, מי יזכה ומי יבוא לתת לתוכו? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו. וגם זבת חלב ודבש הוא, טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? אפס, כי אז העם, אז הוא העם שזכה לעולם ההוא, שלא החשיב כל העולם כלל לעסוק בו, כדי שיהיה לו עשירות גדולה. מי הוא שיוכל לעשות כן שיזכה בה? אפס, כי אז העם. ועשיר יענה עזות, וגם ילדי הענק ראינו שם, דהיינו שצריכים גוף חזק גיבור כארי, משום שהתורה מתשת כוחו של אדם. נמצא טענת המרגלים, לפי מה שהזוהר מפרש הוא, של אי חשיבות של ישראל, כמו שבארנו, שהוא כמו טענת המפריע הבית. זאת אומרת שכל החיזוק הוא כנגד ישראל. ובזה יכולים לפרש ההבדל בין טענת פרעו, שחיזק ליבו נגד השם, לטענת סיחון ואוג, שהחזיקו ליבם נגד ישראל. פרעו שאמר, מי השם אשר אשמע בקולו? זהו שכל כוחו היה למעט את חשיבות של השם, כנ"ל שהוא המפריע האלף. וסיחון ואוג הם החזיקו ליבם נגד ישראל, היינו למעט את חשיבות של ישראל, שהוא כנגד המפריע הבית. ולזה, היינו לכל אלו הטענות, אין עצה אחרת אלא ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת, ולא להסתכל על טענות שלהם, אלא לבטוח בהשם שהוא יכול לעזור לכולם, ואין שום כוח שיכול להתנגד לכוחו של הקדוש ברוך הוא. לכן לבטוח בהשם שהוא יעזור. וכאין זה מצאנו בזוהר, וזה לשונו, אמר רבי יהודה, אמר רבי יצחק, פרעו היה חכם יותר מכל מחשביו, ובכל הצד שלהם לא ראה שיהיה גאולה לישראל. ופרעו לא חשב שיש קשר אחר של אמונה השולט על כל הכוחות של הסתרא אחרא, ועל כן היה מחזק את ליבו. נמצא לפי דברי הזוהר שעניין פרעו הוא בתוך הדעת, שמצד השכל אין שום אפשרות לצאת משליטתם, אלא רק בכוח אמונה למעלה מהדעת, שכוח זה מבטל כל הכוחות שישנם בעולם.
אנחנו נבראים. מה שעובד בנו זה הרצון לקבל. רצון לקבל, אם הוא עובד על ידי האור שברא אותו, הוא נמצא בדרגת התפתחות שנקראת דרגת הדומם. כדי להביא אותו להתפתחות עד שיגיע לדרגת הדומה לבורא, צריכים לעבור התפתחות הרצון. התפתחות הרצון זה לא בגודל שלו ולא בכוח שלו, בטיב שלו, בלהידמות. להידמות שיקבל כל פעם צורות הדומות למעציל. אז צריכים את הרצון לקבל להעביר דרך ההתפתחות. האור שמשפיע על הרצון לקבל מפתח אותו. התפתחות היא בצורה שהיא הפוכה מהחומר. החומר הוא רצון לקבל, הצורה זה השפעה, רצון להשפיע, כוונת להשפיע, שהם הפוכים זה לזה. החומר בא מהאור בצורה ישירה, הצורה באה מהאור בצורה בלתי ישירה. והחומר בא ללא הזמנת החמור עצמו, כן, החומר עצמו. הצורה באה רק לפי ההזמנה. מי שרוצה להתפתח. הצורות שחומר עובר מתחלקות, כמו שדיברנו, על דרגות, דומם, צומח, חי ודבר. בדרגות דומם, צומח וחי ישנה התפתחות אינסטינקטיבית, בלתי רצונית, ובדרגת המדבר התפתחות כבר רצונית. שדומם דקדושה, צומח דקדושה, חי דקדושה, והמדבר דקדושה, דקדושה הכוונה דהשפעה. הם כבר מתפתחים על ידי האדם שמפתח. כדי לעזור להתפתחות, כדי לבצע התפתחות, האדם צריך להיות תחת השפעת שתי הכוחות. כוח אחד לא מרגישים, אין כלפי מה להרגיש אותו. שתי כוחות האלו הם אחד שבא מתוך הרצון, ואחד שבא כתוצאה מהאור, מהכוונה, מהצורה. לכן אנחנו נמצאים תמיד בהשכלה צורתית. ולכן, כדי לייצב את האדם הנכון, אנחנו כל הזמן לומדים על התנגשות בין החומר וצורה, שמתוך ההתנגשות שלהם יש לנו הרגשת החיות, חיים, הרגשת איפה נמצאים, כלפי מה מתקדמים וחושבים. ההתנגדות הזאת, בלעדיה אנחנו לא מסוגלים לעשות שום צעד ושעל, אנחנו אפילו לא יכולים להרגיש שבכלל נמצאים במציאות. בעבודה שלנו, כבר רוחנית, ההתנגשות היא מצד המטרה הסופית שנקראת דבקות. המטרה הסופית הזאת היא כוללת הרצון לקבל שמלובש בצורה של השפעה, שההופעה שלו חיצונית זה השפעה, פנימית זה רצון לקבל, שנמצא לפי המבנה הזה בדבקות לבורא. החומר עצמו הוא על חשבון הבורא, הצורה על חשבון הנברא, ואז הם מגיעים לדבקות. החומר בעצמו, רצון לקבל, לא מהווה כאן שום שינוי. כלפי מטרה הסופית הזאת, מצב הסופי הזה הרצוי, נמצאים אנחנו במעמד משני האופנים. זה גדלות וחשיבות הבורא, תכונת ההשפעה, צורת ההשפעה, וגדלות וחשיבות ויכולת הצורת הנברא, שיכול להגיע לזה. לכן רבש מתאר לנו כאן את הדרך של ההתנגשויות שאנחנו מרגישים כלפי המטרה, שהיא מגיעה אלינו משני הכיוונים. פעם אחת הרצון לקבל שלנו אומר מי השם אשר שמע בקולו, שזה לא חשוב, לא חשובה המטרה, ההשפעה, הדבקות בה. כך הוא מתאר לנו את זה, עוזר לנו בזה לייצב את עצמנו, שאנחנו יכולים לדרוש אז האור שהשפיע עלינו, כמו שדיברנו, שכל ההתפתחות בדרגת המדבר זה בהקדם הבקשה שלנו שהאור יבוא וישפיע, שיש התעוררות מצד הנברא. בזה אנחנו קובעים את הצורה שלנו, שהיא צורה שלנו. כי הצורות הקודמות לדרגת האדם הן לא נמצאות ברוחניות. זה דומם, צומח וחי, שהן קודמות לנו. לא נמצאות ברוחניות, זאת אומרת לא נמצאות ברוחניות שלנו, כי זה צורות של הדומם, צומח וחי, הרוחניים הם, אבל לא כלולות בתוך האדם, כי הן מלאכים, שרפים, שם רוחות, שידים וכל מיני, הכוחות עזר בקיצור, כמו שבעולם שלנו יש לנו העולם הסובב, הטבע, אז יש בטבע הרוחני כוחות האלו שעוזרים לקיום הנשמה. אז יש לנו שתי הפרעות. הפרעה אחת זה על גדלות הבורא, על צורת המשפיע שלו. ההפרעה השנייה על צורת המשפיע שלי. זאת אומרת, הבורא לא חשוב פעם אחת, ופעם שנייה אתה לא חשוב. הבורא לא חשוב, זה תפקיד הפרעה, כל הזמן לצייר לנו את הצורה כזאת. אני אשלוט מאשר השם ישמע בקולו, שממש בזה מוריד חשיבות המטרה, חשיבות הדבקות מעיני האדם. ויש עבודה בצורה אחרת, שכן, הבורא הוא חשוב, אין מה לעשות, אין? השם הצדיק ואני הרשע, הפרו כבר יורד מהבמה, ובמקומו כבר אלו השליטים שמחוץ למצרים, שמתחילים מלחמה נגד האדם, שזה סיחון ואוג, שהם גם כן כוחות כמו הפרו, מלאכים. פרו זה נקרא מלאך, אין כוח בידי השם, גם כן סיחון ואוג, שהם מדברים על חולשת האדם. מטרה היא חשובה, כמו שמרגלים מסביר רבש, כן? מטרה היא מאוד חשובה, ובאמת ארץ ישראל, איזה פירות, איזה דברים, אבל מי אתה, בא איתך, זה לא בשבילך. ואז אדם מרגיש אוכל את עצמו, כי הם מרים לו אלו הכוחות הללו, כמה הוא נבזה, כמה שהוא שפל, כמה עשה עבירות, כמה, ואז הוא ממש או שקוע בעבר או מרגיש שבהווה לא יכול לשנות כלום, אפילו להזיז את האצבע, לא לבוא לקבוצה, לא להשתתף במשהו. וכך הם עובדים, צריכים להבין שההגבלות שלהם דווקא הם מייצבים את צורת האדם שבנו, המשפיע שבנו. אין, כמו שאנחנו אומרים על הפסל, יש חתיכת שיש, אין? אז יש כאלה שאומרים אנחנו צריכים לעשות צורה מהשיש, יש כאלה שאומרים אנחנו צריכים מהשיש להוריד מה שלא שייך לו, ואז גם כך וגם כך יוצא לנו איזה צורה. אותו דבר שניים כך. מצד אחד אדם צריך לראות ממה שמלא, ומצד שני לומד ממה שחסר. פעם אחת מאור הפנימי, פעם אחת מאור מקיף, או מכלים פנימיים וכלים המקיפים. וכך הוא מגיע לעיצוב של עצמו, לצורה של עצמו, שהיא תהיה דומה לבורא. לכן אנחנו צריכים להבין את התכונות האלו שבטבע, שנקראים מלאכים. שהם שליחים של הבורא, שהם נאמנים כדי לעזור לנו. וההפך, אם אדם רואה שיש לו חיים משקיטים ואין התנגדות והתנגשות ובלבול ואיזו מלחמה פנימית, אז הוא צריך לדאוג למה אין לו. כנראה שהוא לא משקיע את עצמו בכלל בכיוון הנכון, לא נותן להם הזדמנות למלאכים האלה להופיע. לא נכנס לחברה, לא מתקרב מספיק להפצה, בקצור שם איפה שמתרחשים במיוחד הכוחות ההתפתחות. ואם מתייחס נכון אל הכוחות ההתפתחות האלו, שהם תמיד בא בניגוד, ומבין שעל פני הניגוד שלהם הוא צריך להפעיל את הבקשה שלו להתפתחות, זה עליו. אז מייצב לעצמו צורה נכונה. תמיד כוח הנגד או שמושך אותו אחורה, אין? שכתוב בתורה שאסור לאישה לתפוס את הבעלה ולהחזיק אותו. זה ממש, אישה כזאת צריכים ממש להרוק. זה הרצון לקבל כזה שלא נותן לך להתפתח, אז תופס מאחורה. או שיש לך איזשהו משהו מסתיר לך את חשיבות האלוקות מקדימה. אז אם אדם מרגיש שיש כאן התנגדות משני הכיוונים, אז הוא באמת עובד גם כנגד זה וגם כנגד זה בצורה הנכונה, כמו שרבה שומר באיזה הגרת גם כן דוגמה, זה כמו שיש לך מטען גדול שהרכבת מעבירה, אז יש לך קטר מאחור וקטר מקדימה כדי שיהיה בכוחה להזיז כל הרכבת על ידי שתי הכוחות, כוח הדוחה וכוח המושך כאחד. ולכן גם בפרו שמרחיק לך את המטרה או מסתיר אותה, אומר שהשם לא חשוב, וגם אוג, ושן ואוג, אין ש סיחון ואוג, אוג מלך ושן, כן, שמושכים אותה מאחורה, שניהם ממש כוחות העזר, המלאכים נאמנים. לכן אדם שמבין שכל מה שמתרחש בו מתרחש מהבורא, הוא רואה בהם, בכל ההתעוררויות שבו, השליליות, השיחה שהבורא מדבר עמו. כמו שאנחנו שמים לפני הילדים שלנו כל מיני מכשולים קטנים, תרגילים שיעשו משהו ככה, ושאנחנו נהנים לראות עד כמה שקשה לו, והוא מצליח במקצת, ולא מצליח, גם כן לא חשוב, לומד מזה גם מזה. כך אנחנו צריכים לראות את עצמנו, שדווקא על ידי התרגילים הללו עם הכוחות שמפריעות לנו מקדימה ומאחורה, אנחנו מתקדמים. לכן מי חיזק ליבו של הפרו, ודאי הבורא, כך הוא אומר, בוא אל פרו כי החזקתי את ליבו. ממש קוראים את זה בצורה ישירה, גלויה. אז העיקר שאנחנו נחזיק בתוך החברה את הידיעה הזאת, ושכל אחד ואחד ברגע שמגיע לו הפרעה ותגיע כמה שיותר גדולה וכמה שיותר מועילה, מועילה הכוונה בקצב וברצף ובכוח, כל אחד ואחד אפילו רגע אחד לא יחשוב על משהו אחר אלא יקבל אותה בצורה נכונה, זאת אומרת מיד ילך להתגבר בתפילה, לקבל מהבורא, עכשיו הוא חיזק את הליבו של פרו, שיביא לכוח להתמודד עם פרו. נעבור לחלק הבא.
נעבור לזוהר לעם.